השיעור יום מוקדש לילו נשמת משולם זלמן בן מאיר נתן, זיכרונו לברכה, איש הקיבוץ הדתי. השיעור גם מוקדש לילו נשמת דדה בת עזיזה, זיכרונה לברכה. נודה לכולכם אם תלמדו לילו נשמתם. כל מי שרוצה להקדיש שיעור מוזמן להיכנס לאתר סיני ושם למעלה בתפריט. שלום לכולם, כאן אורי בריליאנט מאתר sinai.org.il ואנחנו לומדים את דף י' במסכת יבמות. נתחיל בשליש התחתון של העמוד הקודם ונסיים 5 שורות לפני סוף עמוד ב'. השיעור היום יהיה ארוך מהרגיל 20 דקות. היום נחלק את השיעור לשני חלקים, אבל לפני שנאמר מהם, בואו קודם כל נזכר במחלוקת בית הלל ובית שמי שראינו בסוף המשנה אתמול. נזכיר, למענו בתחילת המסכת, שאם רובן נפטר ושימון אמור לייבם את אשתו של רובן, אם אותה אישה אסורה על שימון, למשל שהיא הבת שלו, אז היא פטורה מחליצה ויבום, היא משוחרת לגמרי, יכולה להתחתן עם מי שהיא רוצה, זה מוסכם על כולם, מה שלא מוסכם זה מה הדין של הצרות שלה. כלומר, אם לרובן שנפטר היו עוד נשים שהן עצמן לא אסורות על שימון יבם כי הוא לא אבא שלהם, בכל זאת יש מחלוקת מה הדין שלהם. בית הלל, וזה משרנו במשנה בתחילת המסכת, אומרים שלא רק הערווה עצמה, זאת שאסורה, היא פטורה מיבום וחליצה, אלא גם כל הצרות, הן כולן משוחרות בלי יבום וחליצה. לעומת זאת, אתמול ראינו שבית שמי חולקים על זה, ואומרים הצרות לא משוחרות, הן צריכות יבום וחליצה. עכשיו, מה הנפקמינה מעשית? אז אם שימון עשה חליצה לאחת מאותה נשים, אז באמת אין נפקמינה. כי גם לבית שמי, ברגע שעשו חליצה לאחת מהנשים, היא ושאר הנשים משוחרות, וגם לבית הלל לא צריך חליצה. הן ממילא משוחרות ומיכולות להתחתן עם מי שהן רוצות. הנפקמינה תהיה אם שימון לא עשה כלום, לא ייבום ולא חליצה, או אם הוא עשה ייבום. כלומר, אם הוא לא עשה כלום, כמו שאומרים בית הלל שלא צריך לעשות כלום, והאישה פשוט משוחרת להתחתן עם מי שהיא רוצה, אז לבית שמי זה בעיה, כי כל מי שהתחתן איתה לדעתם עובר על איסור לב של להתחתן עם אישה שצריכה ייבום או חליצה. אמנם זה לא איסור קרת, אבל זה עדיין אסור, זה איסור לב, זה מצד אחד. מצד שני, אם שימון עשה כדת בית שמי, שהיא צריכה חליצה או ייבום, והוא החליט לא לחלוץ, אלא לייבם ולהתחתן איתה, כאן לבית הלל המצב עוד יותר חמור, כי לפי בית הלל, כיוון ששאר אנשים לא צריכות ייבום או חליצה, בעצם הם נשארו במעמד המקורי שלהם כאשת אחיו של שימון, כי הרי הם אנשים של רובן ומסורות על שימון באיסור קרת של אשת אח. רק אם יש דין של ייבום או חליצה, אז נעלם האיסור, אבל כאן לבית הלל אין את הדין הזה, אז נשאר האיסור. אז אם שימון ילך ויעשה ייבום לאחת מהאנשים כמו בית שמי, ובזה בעצם הוא מתחתן איתה, אז לפי בית הלל הוא עכשיו עובר על איסור קרת, ואם יהיו להם ילדים הם יהיו ממזרים. אז שוב שתי הנפקמינות, מצד אחד אם הוא לא עשה לא ייבום ולא חליצה כדעת בית הלל, אז לפי בית שמי אסור להתחתן עם אותה אישה באיסור לב של להתחתן עם זקוקה, ומצד שני אם הוא כן עשה ייבום כדעת בית שמי, אז לפי בית הלל הוא עבר על איסור קרת והילדים שלהם יהיו ממזרים. זו הנפקמינה וזו המחלוקת שראינו במשנה הקודמת, ועכשיו נשים את כל זה לרגע בצד ונעבור לדף של היום. בדף של היום יש שני נושאים שמשולבים כל הזמן אחד בתוך השני בגמרא. כאן נעשה סוג של ניתוח ונפריד ביניהם ונחלק את השיעור לשני חלקים. בחלק הראשון נראה איסור של ריש לקיש שלא לעשות אגודות אגודות, ועוד מעט נראה איך זה מתקשר למשנה. בחלק השני נתמקד במשנה ונראה האם באמת בית שמי עשו את דעתם לגבי אותם צרות, או שהם קיבלו על עצמם את דעת בית הלל. אז החלק הראשון, בא ריש לקיש ואומר יש איסור לעשות אגודות אגודות, כלומר שחלק מהעם נוהג ככה וחלק מהעם נוהג אחרת, ואת הדיון על האיסור הזה נחלק לשלושה שלבים. שלב ראשון זה מה הסברה והמקור. אז הסברה אומר רשי שהתורה לא תעשה כשתי תורות, צריכים שעם ישראל ינהג באופן כללי בצורה אחידה, זו הסברה. ומה המקור? אומר ריש לקיש, כתוב בדברים, בנים אתם להשם אלוקיכם, לא תתגודדו ולא תשימו כורחה בין עיניכם למת. עכשיו הפשט של הפסוק זה שאדם מתוך הצער שלו על המת לא יפצע את עצמו, אבל בשביל זה אומרת הגמרא היא מספיק לכתוב לא תגודדו. למה כתוב לא תתגודדו? ללמד עוד דבר, וזה לא לעשות אגודות אגודות, לא להתחלק לקבוצות קבוצות. עכשיו שואלת הגמרא, אז אולי תאמר שזה הפירוש היחיד בפסוק, מניין שזה גם מלמד את הפשט? עונה הגמרא, כי אז היה כתוב לא תגודו. למה כתוב לא תתגודדו? משמע ללמד את שני איסורים. אז זו הסברה והמקור, זה השלב הראשון. שלב שני, מתוך הנחה שבאמת יש איסור כזה, שואל ריש לקיש על מצוות מגילה. איך יכול להיות שתקנו לקרוא גם בי"ד וגם בתתוו? הרי זה לא תתגודדו. זו השאלה של ריש לקיש, הוא שואל את זה את רבי יוחנן, ורבי יוחנן לא ממש עונה לו, הוא עונה לו בשאלה. הוא אומר לו, מזה אתה מקשה? הרי יש עוד מקומות שרואים שלכאורה לחזל לא אכפת מלא תתגודדו. עוד מעט נראה מה המקומות האלו, ויש שני כיוונים בראשונים מה בעצם רבי יוחנן רוצה לומר. רשב"א אומר שרבי יוחנן עונה לריש לקיש, לדעתי באמת אין איסור כזה. הנה עובדה שיש עוד מקומות שכן מתגודדים, ולכן גם במגילה זה בסדר. זה לפי הרשב"א, זה מותר, ואנחנו נראה שריש לקיש ידחה את זה ויסביר למה שם באותם מקומות זה בסדר, אבל במגילה לכאורה זה לא בסדר. זה לפי הרשב"א. ראשונים אחרים אומרים שגם רבי יוחנן מסכים שיש איסור לא תתגודדו, ומה שהוא אומר לריש לקיש זה שכמו שבמקומות אחרים אתה רואה שבכל זאת כן עושים אגודות אגודות, ושם גם לך ריש לקיש יש הסבר למה שם זה בסדר, את אותו הסבר תוכל להסביר גם במגילה. אז זה בעצם השלב השני של הדיון, ריש לקיש שאל על מגילה, רבי יוחנן ענה לו, למה אתה מקשה רק ממגילה? יש עוד מקומות שורים שעושים אגודות אגודות, וזה מוביל אותנו לשלב השלישי. לראות מה הם אותם מקומות שבהם גם כן עושים אגודות אגודות, ואיך שם אפשר לתרץ את זה, כשכאמור, לפי רוב הראשונים, זה בעצם גם יתרץ לנו את מגילה. אז בשלב השלישי אנחנו נראה חמש קושיות, או חמישה מצבים שבהם רואים שכן עושים אגודות אגודות, ואת כל אחד מהם נתרץ למה שם זה בסדר. שלוש הקושיות הראשונות הם של רבי יוחנן עצמו, חזרה לריש לקיש, ועוד שתי קושיות הם של הגמרא. קושיה הראשונה זה מאיסור מלאכה בערב פסח, שהיו מקומות שנהגו להתיר, והיו מקומות שנהגו לאסור. אז הנה אתה רואה שעושים אגודות אגודות, ועל זה עונה ריש לקיש, שם זה בסדר, כי שם גם מי שאוסר לא עושה את זה כי אסור, אלא כי זה מנהג. לגבי מנהגים אין איסור אגודות אגודות, אלא רק לגבי איסורים או דינים של ממש. זה לגבי הקושיה הראשונה. קושייה שנייה, עדיין לגבי ערב פסח, זה שהיו כאלה שנהגו כבית שמי גם לא לעשות מנחה עוד מערב בדיקת חמץ, מערב י' ניסן, ושם זה לא עניין של מנהג, אלא לבית שמי זה איסור של ממש. אז הנה שוב עושים אגודות אגודות, ועונה ריש לקיש, תשובה שיכולה לענות גם לקושייה הקודמת, שלגבי אנשים שלא עושים עבודה, זה לא הופך את התורה לשתי תורות, כי זה שתורה שחלק מהאנשים לא עובדים, זה לא בהכרח כי יש להם הלכה אחרת, אלא פשוט כי אולי אין להם עבודה עכשיו לעשות, לכן זה לא בולט שיש כאן שתי תורות, ולכן כאן אין בעיה. זה לגבי הקושייה השנייה וגם כאמור לראשונה. הקושייה השלישית היא מהמשנה שלנו, ולכן בעצם כל הסוגיה הובאה כאן, וזה שראינו במשנה שלפי בית שמי אפשר להתחתן חופשי עם צרות של ערווה, ולפי בית הלל הם צריכות ייבום וחליצה. אז הנה עוד מקום שבו יש אגודות אגודות, בית שמי כדעתם ובית הלל כדעתם. זו הקושייה השלישית, ולזה הגמרא מביאה שתי תשובות. תשובה הראשונה, אומר ריש לקיש, בית שמי לא באמת עשו כדעתם. כלומר, מבחינה הלכתית הם חשבו אחרת מבית הלל, אבל בפועל הם קיבלו על עצמם את בית הלל, כך שבעצם לא היה כאן אגודות אגודות, כולם עשו כבית הלל. זו תשובה הראשונה, וגם רב מסכים לה, אבל גם רבי יוחנן, שהקשה משם, וגם שמואל, סוברים שזה לא נכון. בית שמי כן עשו את דעתם, כלומר, לכאורה כן יש פה אגודות אגודות, ולכן אנחנו צריכים לעבור לתשובה הבאה. בשביל התשובה הבאה נעשה דילוק קטן מהשורה השנייה בעמוד א' ועד השליש, וזה התשובה של אביי ורבה. שניהם אומרים שבאמת בית שמי כן עשו כדעתם, ולמה בכל זאת כאן זה היה בסדר? כי הם אומרים שהאיסור לעשות אגודות אגודות הוא מוגבל. אביי אומר שהוא מוגבל רק לאותה עיר, אבל אם זה בשני ערים שעיר אחת נוהגת ככה ועיר שנייה נוהגת ככה, אז זה בסדר. רבא מסכים שבשני ערים זה בסדר, אבל הוא מקל עוד יותר, כי הוא אומר אם תאמר שבעיר אחת זה אסור, אז לא תוכל לתרץ עם זה את בית הלל ובית שמי, כי הרי היו ערים שבאותה עיר היו גם אנשי בית הלל וגם אנשי בית שמי, אז למה זה בסדר שהם עשו אגודות אגודות? אלא אומר רבא שאפילו באותה עיר זה בסדר, אבל בתנאי שיש שני בתי דין באותה עיר, בית דין אחד אומר א', בית דין שני אומר ב', מותר שהעיר תתפלג, חלק ילכו כמו בית דין א' וחלק כמו בית דין ב', כלומר למשל בית הלל מול בית שמי. מה שאסור זה רק אם באותו בית דין יש פיצול, שחלק מהבית דין אומר א' וחלק ב', זה יוצר מצב של אגודות אגודות שאסור. זה התירוץ לבית הלל ובית שמי במשנה שלנו. אז שוב, שני התירוצים, התירוץ הראשון היה שבית שמי לא באמת עשו כדעתם, אלא עשו כבית הלל. התירוץ השני, הם עשו כדעתם, אבל בשני ערים, או אפילו באותה עיר, אם זה שני בתי דין, זה מותר. עד כאן לגבי הקושייה השלישית מהמשנה שלנו, ועכשיו בסוגריים נחזור לרגע לשאלה לגבי מגילה. מתוך זה אומרים הראשונים, אפשר לתרץ גם את זה, כי הרי מגילה נקראת בי"ד בערים לא מוקפות, ובתתוו בערים מוקפות, אז כיוון שזה בשני מקומות, זה בסדר. זה היה בסוגריים, ועכשיו באמצע עמוד א' אנחנו עוברים לקושייה הרביעית והחמישית, שזה כבר לא קושיות של רבי יוחנן, אלא של הגמרא. הקושייה הרביעית אומרת הגמרא תשמה ממחלוקת בין רבי אליעזר לבין רבי עקיבא לגבי מכשירי מצווה. כלומר, שני מודים שאפשר לעשות ברית מילה בשבת, אבל הם נחלקו האם גם אפשר לעשות את המכשירים בשביל הברית בשבת. רבי אליעזר אומר שכן, רבי עקיבא אומר שלא. למשל, אם אין לי סכין בשביל המילה, לפי רבי אליעזר אני יכול בשבת ללכת לכרות עצים, לעשות מהם פחמים, להכין על הפחמים את הסכין, ועם זה לעשות את המילה. רבי עקיבא אומר, מה פתאום? רק מה שלא יכולת לעשות לפני שבת, מותר בשבת עצמה. כלומר, רק את הברית עצמה. עכשיו, אומרת הברייתא שבמקומו של רבי אליעזר עשו כמוהו, ובמקומו של רבי עקיבא עשו כמוהו, כלומר עשו אגודות אגודות. זו הקושייה הרביעית, ועל זה עונה הגמרא, כמו מקודם, מה הקושייה? הרי כבר אמרנו שבשני ערים זה מותר. מה שעשו זה רק באותה עיר או באותו בית דין. עכשיו, בסוגריים, התשובה כל כך ברורה, הרי אמרנו את זה כבר, אז מה בעצם חשבו בהווה אמינא? מסבירה הגמרא שחשבו שאולי בדיני שבת נחמיר, והגמרא מתרצת שלא. גם בדיני שבת מותר, אם זה בשני ערים, לעשות אגודות אגודות. קושייה חמישית ואחרונה, תשמע, וזה לגבי מחלוקת בדיני מוקצה. לגבי נר שבכניסת שבת הוא דלק, ואז באמצע שבת הוא נחבא, שרבי יהושע בן לוי אומר שאין בנר כזה דין מוקצה, מותר לטלטל אותו, ורבי יוחנן אוסר, ואומר את הברייתא שגם כאן המנהג בפועל התפצל לפי שני המקומות. אז הנה עוד פעם, תורה שעושים אגודות אגודות. זו לכאורה הקושייה החמישית, אבל אומרת הגמרא, זה כמובן לא קושייה, כי הרי כבר אמרנו פעמיים, אם זה בשני ערים, זה מותר. אלא מסבירה הגמרא, מה כן הקושייה? הקושייה הוא מרבי אבאו, שהגמרא מספרת עליו שכשהוא הלך למקום של רבי יהושע בן לוי הוא התיר כמנהג המקום ההוא, וכשהוא הלך למקום של רבי יוחנן הוא אסר כמנהג המקום ההוא. והגמרא מבינה שאם אדם אחד יכול להתפצל בתוך עצמו ולפעמים לעשות ככה ולפעמים ככה, אז ודאי שעיר אחת או אפילו בית דין אחד גם כן יכולים להתפצל. אז זה קשה על מה שאמרנו שאסור להתפצל. זו הקושייה החמישית, ועל זה עונה הגמרא, רבי אבאו לא באמת התפצל בתוכו, אלא באמת הוא פסק כמו רבי יהושע בן לוי שזה מותר. אלא שכשהוא הגיע למקום של רבי יוחנן, אז רק משום כבודו של רבי יוחנן הוא החמיר כמותו, אבל שוב, לא כי הוא עשה איזשהו פיצול בהלכה, אלא באמת, הוא פשוט פסק שמותר, ושמה הוא רק החמיר, ולכן זה לא קשה לאיסור לעשות אגודות אגודות. עד כאן הקושייה החמישית, והתירוץ, בסוגריים הגמרא מהירה שהוא גם הסביר את זה לשמש שלו, שהשמש גם יבין שזה לא כי הוא עושה אגודות אגודות, ובזה סיימנו את החלק הראשון של השיעור, ריש לקיש אמר שיש איסור, הוא הקשה על זה על הדין של מגילה שקוראים ב-י' וב-ט' ו', ולפי המשך תרצנו שבשני ערים זה מותר, הבאנו חמש קושיות גם כן על האיסור לעשות אגודות אגודות, ואת כולם תרצנו, ומהתירוצים יוצא שאם זה לא איסור ממש, אלא רק מנהג, אין בעיה, וגם אם מדובר באי עשיית מלאכה, גם אין בעיה, כי זה לא כזה בולט, וגם שבשני ערים, או אפילו באותה ערים, זה שני בתי דין, אפילו אם זה בדיני שבת, זה מותר. זה היה החלק הראשון של השיעור. הנושא של החלק השני זה נושא שעלה תוך כדי החלק הראשון, וזה לגבי המשנה שלנו לגבי צרות ערבה, האם באמת בית שמאי עשו כפי דעתם או שלא. אז אמרנו כבר בתחילת עמוד א' שזה מחלוקת, והגמרא אומרת שזה לא רק מחלוקת בין ריש לקיש לרבי יוחנן, אלא גם בין רב לשמואל. כלומר, לפי ריש לקיש ורב הם לא עשו כדבריהם, לפי רבי יוחנן ושמואל, וגם ראינו את אביי ורבה, הם עשו כדבריהם. זו המחלוקת, ואת הדיון לגבי זה נחלק לשלושה סעיפים. סעיף ראשון בתחילת עמוד א', זה איך המחלוקת הזאת מסתדרת עם זה שבעירובין בדף י' ג' עמוד ב' מסופר שיצאה בת קול שאמרה שהלכה כבית הלל. הרי אם מדובר לפני הבת קול, אז למה שבית שמאי יעשו כבית הלל? זכותם לחלוק. ואם מדובר אחרי הבת קול, אז למה שהם לא יעשו כבית הלל? הרי יצאה בת קול. ועל זה הגמרא מביאה שני הסברים. הסבר אחד, באמת מדובר לפני הבת קול, וממילא מי שאומר שבית שמאי כן עשו כבית הלל, זה כי אמנם הם חלקו עליהם, אבל בכל זאת בית הלל היו הרוב, אז הם הכניעו את דעתם לרוב, ומי שאומר שהם לא עשו כדעתם, זה כי למרות שבית הלל היו הרוב, בית שמאי היו ידועים כיותר מחודדים, לכן הם לא עשו כבית הלל. זה הסבר אחד, מדובר לפני הבת קול. הסבר שני, מדובר אחרי הבת קול, וממילא מי שאומר שבית שמאי עשו כבית הלל, זה בגלל שיצא בת קול שצריך לעשות כבית הלל. מי שאומר שלא, זה כי הם סוברים כמו רבי יהושע בסיפור המפורסם של תנורו של לחנאי בבבא מציעא, שאמר אין משגיחין בבת קול, אז מה אם יצא בת קול? לא בשמיים היא, והם עדיין חלקו על בית הלל. אלה שני הכיוונים, אם מדובר לפני או אחרי הבת קול, וזה היה הסעיף הראשון. בשביל הסעיף השני נעשה דילוג על קטע שכבר ראינו מקודם בחלק הראשון, ואנחנו עכשיו ברבע התחתון של עמוד א', וכאן הגמרא מביאה שתי קושיות על המחלוקת הזאת, קושייה אחת על מי שאומר שבית שמאי כן עשו כדבריהם ולא הסכימו לבית הלל, וקושייה שנייה להפך על מי שאומר שהם לא עשו כדבריהם, שתי הקושיות ממקורות מאוד דומים. הקושייה הראשונה זה מהמשנה שלנו, שראינו שבסוף המשנה היא אומרת שלמרות המחלוקת מבית הלל לבית שמאי, בכל זאת הם לא נמנעו מלהתחתן אחד עם השני, ואומרת הגמרא, הרי אם באמת הם נחלקו בפועל ובית שמאי ייבמו צורות כאלו, הרי לפי בית הלל, הייבום הזה הוא בעצם איסור קראת, יש כאן איסור אשת אח, ומהאיסור הזה יוצא ממזר. אז איך יכול להיות שבית הלל לא נמנעו מלהתחתן עם בית שמאי? הרי יכול להיות שהם ממזרים, אלא חייבים לומר שבאמת בפועל בית שמאי כן נכנעו לבית הלל. זו הקושיה הראשונה, ולזה הגמרא מביאה שתי תשובות. תשובה אחת, שהיא לא ממש תשובה, זה איזשהו ניסיון של תשובה, זה לומר שאולי באמת מה שבית שמאי עושים לפי בית הלל זה איסור קראת, אבל זה שזה איסור קראת לא בהכרח אומר שהילדים מזה יהיו ממזרים. לא כל ילד מאיסור קראת הוא ממזר. זה הניסיון הראשון, אבל מיד דוחה הגמרא, מה פתאום? זה ברייתא מפורשת שאומר רבי אלעזר שכולם עודים, גם בית הלל וגם בית שמאי, שמאיסור קראת יוצא ממזר. אז שוב חוזרת השאלה, אם באמת בית שמאי עשו את דעתם והם ייבמו את הצורות של הערבה, איך יכול להיות שבית הלל יתחתנו עם בית שמאי? הרי הילדים של בית שמאי הם ממזרים לפי דעת בית הלל. אז תשובה שנייה אומרת הגמרא, פשוט בית שמאי הודיעו לבית הלל. כלומר, הם בעצם עשו סוג של ספרי יוחסים, והם ידעו מה ההיסטוריה של כל משפחה, כך שאם למשל מישהו מבית הלל בא להתחתן עם מישהי מבית שמאי, אז אם יש בעיה במשפחה של אותה אישה, כלומר שהיא צאצאית של יבם, שהיא באמת הצרה של הערבה שלו, פשוט בית שמאי היו מודיעים לאותו חתן שילך למצוא לו קלה אחרת. כלומר, שוב, הם כן עשו את דעתם, ופשוט הודיעו לבית הלל אם יש בעיה בשידוך מסוים. עכשיו רק בסוגריים נעיר שעקרונית הגמרא יכלה גם לתרץ שלא היו מודיעים, אלא היו סומכים על זה שיש לזה קול. כלומר, שאם יש סיפור כזה של אדם שייבם את הצרה של הערווה שלו, אנשים כבר שומעים על זה גם בלי שיודיעו במפורש, גם ככה יכולנו לתרץ. אבל אומרת הגמרא שממשך המשנה שלנו, שהיא אומרת שגם לגבי תומעת כלים, בית שמאי ובית הלל היו משילים אחד לשני למרות המחלקות ביניהם, ושם אי אפשר לומר שיש קול, כי אף אחד לא יודע אם איזה שרץ נגע בכלי שלי בבית, זה לא משהו שמעניין את השכנים, ואם בכל זאת היו משילים אחד מהשני, כנראה שהיו מודיעים במפורש אחד לשני אם יש בעיה, וממילא כנראה שגם לגבי חתונות היו מודיעים במפורש, ולא רק סומכים על זה שיש לזה קול. זה לגבי הקושייה הראשונה. בשביל הקושייה השנייה נעשה דילוג מהשורה השמינית בעמוד ב' ועד השליש העליון למילה תשמה, וזה מברייתא שבהתחלה חוזרת על מה שהמשנה שלנו אמרה, שבית שמאי ובית הלל לא נמנעו מלהתחתן אחד עם השני, אבל היא מוסיפה שרבי שמעון חולק, והוא אומר שהם דווקא כן נמנעו מלהתחתן אחד עם השני. עכשיו, מרבי שמעון ודאי מוכח שבית שמאי לא קיבלו עליהם את דעת בית הלל, אלא נשארו בדעתם, וממילא באמת בית הלל לא יכלו להתחתן עם בית שמאי, כי לדעתם הילדים של בית שמאי יכולים להיות ממזרים. דין הוכחה שבאמת כל אחד כן נשאר בדעתו, וזה שלפי תנא קמא הם לא נמנעו מלהתחתן, את זה אפשר להסביר כמו שאמרנו בקושייה הקודמת, שאם הייתה בעיה ספציפית, הם פשוט הודיעו לצד השני שזה לא שידוך טוב. אז זו הראיה השנייה שמברייתא עולה שבית שמאי נשארו בדעתם ולא קיבלו על עצמם את דעת בית הלל, ולראיה הזאת הגמרא לא מביאה תשובה. כלומר, לכאורה יש כאן באמת ראיה מוחצת, מחר נראה עוד ראיות לכאן ולכאן. בכל אופן, מהברייתא הזאת אנחנו נשארים עם הראיה שבאמת בית שמאי לא ביטלו את דעתם, ועד כאן בעצם הסעיף השני של החלק השני של השיעור, ובזה בעצם סיימנו את עיקר החלק הזה, האם בית שמאי ביטלו את דעתם או לא. ראינו סעיף אחד, איך זה מסתדר עם הבת קול, וסעיף שני, קושיה מהמשנה ומהברייתא. עכשיו מה שנשאר לנו להיום זה הסעיף השלישי, שבו נראה שני מאמרים מוסגרים, אחד על הברייתא שהרגע ראינו ואחד על הברייתא שראינו מקודם בתחילת עמוד ב'. אז מאמר מוסגר ראשון זה שתי שאלות על הברייתא שהרגע ראינו של רבנן ורבי שמעון. שאלה אחת, רבי שמעון כאמור אמר שהם כן נמנעו אחד מהשני. עכשיו, זה שבית הלל נמנעו מבית שמאי זה מובן, כי הילדים שלהם יכולים להיות ממזרים, אבל למה בית שמאי נמנעו מבית הלל? הרי לפי בית שמאי, מה שבית הלל עושים, שמשחררים צורות כאלו של ערווה, בלי ייבום וחליצה, זה לא יכול להוביל לאיסור כרת. מקסימום מישהו התחתן איתם, הוא עבר על איסור לאו, והילדים כשרים, אז מה הבעיה של בית שמאי להתחתן עם ילדי בית הלל? הילדים שלהם כשרים. עונה הגמרא, נכון, הילדים קשרים, אבל הצרה עצמה אסורה באיסור לב, ומזה הם חששו, לכן הם לא התחתנו גם איתם. זו שאלה ראשונה והתשובה. שאלה שנייה על אותה ברייתא, כשרבי שמעון אמר שהם נמנעו, אז הוא אמר שהם נמנעו רק על ודאי ולא על ספק. ושואלת הגמרא, למה? הרי גם ספק זה אסור. מסבירה הגמרא שמה שרבי שמעון התכוון כשהוא אמר ודאי וספק, הוא התכוון להאם הודיעו שיש בעיה או לא הודיעו שיש בעיה. כלומר, בעצם רבי שמעון ורבנן לא חולקים ביניהם, ושניהם אומרים שכל עוד הצד השני לא הודיע שיש בעיה, מה שנקרא סתם ככה, או מה שרבי שמעון קרא לו ספק, אז זה בסדר, אפשר להתחתן, אפילו שכאמור בית שמאי כן המשיכו כמנהגם, ובית הלל כן המשיכו כמנהגם, בכל אופן, כל עוד לא הודיעו שיש בעיה, ההנחה היא שזה בסדר. אם כן הודיעו שיש בעיה, אז הם נמנעו, ולזה רבי שמעון התכוון כשהוא אמר ודאי. וכאמור, לפי הספר הזה, בעצם אין באמת מחלוקת בין רבנן לרבי שמעון, אלא כל הברייתא הזו היא רבי שמעון, והברייתא כאמור סוברת שכל צד כן המשיך לעשות את דעתו, ופשוט הודיעו אחד לשני. עד כאן קושייה שנייה, וזה היה מאמר מוסגר ראשון לגבי הברייתא הזאת. אגב, לפי זה, הצד שאומר שבית שמאי בסוף כן קיבלו את דעתם של בית הלל, יכולים פשוט לומר, זו דעת רבי שמעון, אנחנו סוברים שלא כרבי שמעון, אלא כמו המשנה שלנו. בכל אופן, זה לגבי הברייתא הזאת. מאמר מוסגר שני זה לגבי הברייתא שבנו בתחילת העמוד, הברייתא של רבי אלעזר, שאומר שכולם עודים, שאם יש איסור קראת, אז הילדים שיוצאים מזה הם ממזרים, אז בשורה השמינית בעמוד ב', במילה גופה, הגמרא מנסה להבין יותר את הניסוח של אותה הברייתא. הניסוח שם זה שמודים שאין ממזר, אלא ממי שאיסורו קראת. עוד פעם, מודים שאין ממזר, אלא ממי שאיסורו קראת. מי מודה כאן למי? מסבירה הגמרא שזה בית שמאי מודים לבית הלל. כלומר, אומרים בית שמאי לבית הלל, למרות שמה שאתם עושים לדעתנו זה אסור, כי לדעתנו אתם משחררים אישה שזקוקה לאיבום או חליצה בלי כלום, אבל בכל זאת גם אנחנו מודים שזה רק איסור לב, ואם מישהו יתחתן איתה ויוליד ילדים, הילדים יהיו כשרים. עכשיו, מה החידוש בזה? ברור שאם זה לא קראת, זה לא ממזר. אומרת הגמרא, זה לא כזה ברור. כי עובדה שרבי עקיבא סובר שגם מאיסורי לב יוצאים ממזרים, לכן הברייתא מחדשת שזה לא נכון. אלא אם זה לא איסור קראת, זה לא יוצר ממזרים. זה היה מאמר מוסגר שני, ועד כאן הסעיף השלישי של החלק השני של השיעור, ובסופו של דבר הגענו לחמש שורות לפני סוף עמוד ב', נעצור כאן ונחזור על מה שראינו. חילקנו את השיעור לשני חלקים. בחלק הראשון ראינו את האיסור של ריש לקיש ללא לעשות אגודות אגודות, הוא למד את זה מהפסוק לא תתגודדו, הסברנו איך לומדים את זה מהפסוק, והוא שאל אם יש איסור כזה, אז למה חז"ל תקנו שני זמנים לקריאת מגילה, י"ד ו-ט"ו? רבי יוחנן לא ממש ענה לו, אלא הוא אמר יש עוד מקומות שבהם זה מותר, וכמו ששם זה מותר, גם במגילה זה מותר. ומה הם אותם מקומות? ראינו חמש מקומות כאלו, וכל פעם תרסנו למה שם זה בסדר. מקום ראשון זה לגבי מלאכה בערב פסח, שיש מקומות שאסרו ויש שיתירו, אבל ריש לקיש ענה שם מדובר במנהג, לכן אין בעיה שיהיה מקומות כאלו וכאלו. קושייה שנייה זה ממלאכה בליל י"ד, שבית שמאי אסרו, וכנראה שהיו מקומות שכך נהגו, אבל ריש לקיש עונה תשובה שיכולה לענות גם על הקושייה הקודמת, שם מדובר באי עשיית מלאכה, זה לא בולט לעין, לכן אין בעיה. קושייה שלישית זה מהמשנה שלנו, לכן זה הובא כאן, וזה לגבי האם צרות של ערווה צריכות ייבום וחליצה או לא, ובמקומות של בית שמאי נהגו כמותם, ובמקומות של בית הלל נהגו כמותם, אז לכאורה זה אגודות אגודות, וענינו שתי תשובות. ריש לקיש ענה שבית שמאי לא באמת עשו כדעתם, אלא בעצם קיבלו על עצמם את בית הלל, אבל שמואל ורבי יוחנן חולקים על העובדה הזאת, ולכן צריך עוד תירוץ, וזה שאומרים אביי ורבא, כל האיסור זה רק בתוך אותה עיר, או אפילו בתוך אותו בית דין, אבל אם זה בשני ערים, לפי אביי, או בשני בתי דין, אפילו באותו עיר, לפי רבא, אין שום איסור, ולכן זה לא בעיה, ובסוגריים אומרים הראשונים, גם לגבי מגילה, זו הסיבה שזה לא בעיה. זה לגבי הקושייה השלישית. הקושייה הרביעית, לגבי מחלוקת רבי אליעזר ורבי עקיבא, לגבי האם מותר גם לעשות מכשירי מילה בשבת, שיש נהגו ככה ויש נהגו ככה, וענינו, גם כאן מדובר בשני ערים, אפילו שזה בדיני שבת, זה מותר, כמו שאמרנו. והקושייה החמישית, מחלוקת לגבי מוקצה, לגבי נר שדלק בערב שבת, ואז קבה, שגם כן במקום של רבי יהושע בן לוי יתירו, ובמקום של רבי יוחנן אסרו, וגם כאן אפשר לתרץ שמדובר בשני ערים, אבל עדיין קשה מרבי אבאו שכשהוא היה כאן עשה ככה, וכשהיה כאן עשה ככה, אז אם הוא יכול להתפצל בתוך עצמו, אז גם בית דין יכול להתפצל בתוך עצמו, וענינו, הוא לא התפצל. באמת הוא פסק לכולה כרבי יהושע בן לוי, ורק כשהוא היה אצל רבי יוחנן, משום כבודו של רבי יוחנן, הוא החמיר, וזה היה החלק הראשון. בחלק השני, לגבי המשנה שלנו, התמקדנו במחלוקת האם באמת בית שמאי נכנעו בסוף לדעת בית הלל או המשיכו לעשות כדעתם, ועל זה ראינו שלושה סעיפים. סעיף ראשון, לגבי הבת קול שהלכה כבית הלל, ראינו שני כיוונים. כיוון אחד, המחלוקת האם בית שמאי בסוף נכנעו לבית הלל או לא, היא לפני הבת קול, שמי שאומר שהם כן עשו כבית הלל זה כי בית הלל הרוב, מי שאומר שלא זה כי בית שמאי יהיו מחודדים יותר, אבל באמת אחרי הבת קול, לפי כולם, הם עשו כבית הלל. כיוון שני זה שמדובר אחרי הבת קול, ושמי שאומר שהם עשו כבית הלל זה בגלל הבת קול, מי שאומר שלא זה כי אין משגיחין בבת קול. זה היה הסעיף הראשון. סעיף שני זה קושיות על הדעות. קושייה הראשונה זה מהמשנה שלנו, שאומרת שבית שמאי ובית הלל לא נמנעו מלהתחתן, ואם באמת בית שמאי לא נכנעו לדעת בית הלל, איך יכול להיות שלא נמנעו מלהתחתן? הרי לפי בית הלל, הילדים של בית שמאי יכולים להיות ממזרים, ועל זה עונה הגמרא בתשובה השנייה, פשוט מאוד, בית שמאי היו מודיעים לבית הלל אם יש בעיה באותו שידוך ספציפי. זה לגבי הקושייה הראשונה. קושייה השנייה זה מברייתא שמביאה דעת רבי שמעון, שאומר שדווקא הם כן נמנעו מלהתחתן אחד עם השני, ומכאן ראיה ברורה שבית שמאי הם המשיכו לעשות את דעתם, ולכן באמת בית הלל נמנעו מלהתחתן איתם. זה היה הסעיף השני, וזה היה עיקר החלק הזה. בסעיף השלישי בחלק הזה ראינו כמה מאמרים מוסגרים. דבר אחד, למה לפי רבי שמעון גם בית שמאי נמנעו מבית הלל? והסברנו בגלל שהצרות האלו הם באיסור לב, והם נמנעו מאותם צרות. דבר שני, הסברנו שבעצם רבי שמעון ורבנן שם בברייתא לא חולקים, אלא כל הברייתא כרבי שמעון שסתם ככה באמת לא נמנעו, אלא אם כן הצד השני הודיע שיש בעיה. ומאמר מוסגר נוסף, זה לגבי ברייתא שראינו בתחילת העמוד, שהברייתא באה להפוקה מדעת רבי עקיבא, שרבי עקיבא אומר שגם מאיסורי לאווים יוצאים ממזרים, ואילו בית שמאי אומרים שלמרות שמה שבית הלל עושים זה איסור לאו, כי משחררים זקוקה לשוק, בכל זאת מי שיתחתן איתה, כיוון שזה רק איסור לאו, הילדים לא יהיו ממזרים, בניגוד לדעת רבי עקיבא. מחר נמשיך לעסוק בסוגיה הזאת, האם באמת בית שמאי נשארו עם דעתם או הסכימו לבית הלל, כל טוב בינתיים.